יופי, יש איזה משהו ספציפי שאתה רוצה לקשקש עליו בשביל שיהיה לאפטר קרדיט? איזה בדיחת אבא? אנחנו מקבלים כאלה פה?
או, בטח, יש לי אחת טובה.
PG-13.
לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים.
שלום וברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים, שהוא גם פודקאסט על. אני עמית בלום, וכולם החליטו להשאיר אותי לבד, ולא רציתי להיות לבד. אז אני הבאתי את אח שלי, ליאור בלום, הצג את עצמך.
שלום שלום, אני ליאור בלום, אני האח הגדול של עמית, משחק משחקי תפקידים כ-35 שנה, ונראה לי שזה מצדיק שמזמינים אותי לפרק הזה מדי פעם.
בהחלט. ליאור, מה הגניב אותך לאחרונה במשחקי תפקידים?
האמת, לאחרונה עשיתי מסע קצר חזרה למשחקי תפקידים שהם משחקי מחשב מתחילת שנות ה-90. וזו תקופה שבה המסכים היו עם 4 צבעים, ולא היה גרפיקה בכלל, ולא לדבר על סאונד, מה שגרם לזה שהמשחק היה חייב להיות משחק טוב, עם סיפור טוב, כי הוא לא יכל להסתמך כמו משחקים של היום על גרפיקה וסאונד. ונורא התגרגעתי למשחקים הישנים האלה, והתחלתי לשחק אחד מהם שוב, ואני מאוד מאוד נהנה ממנו.
ברור לך שאתה חייב לתת את שם המשחק, כן.
אז כרגע אני משחק את פנטסי 3, Wrath of Nicodemus. למרות שגם פנטסי 1 הוא נהדר, אבל 3 הוא לדעתי גולת הכותרת בסדרה הזאת.
לכל מי שלא שיחק את פנטסי 3, מעבר לזה שזה משחק ממש ממש ישן, תחפשו את הצ'יט של המערה דרקונים, ואתם די מסודרים, לפחות מהחלק הראשון של המשחק.
כן, אבל אז אתה מגיע לבית של הענקים, ואתה אף פעם לא יודע מה לעשות שם, ואם כן להרוג את המפלצת או לא להרוג את המפלצת. יש במשחק הזה הרבה שאלות מוסריות שאתה מוצא את עצמך שואל.
ואם אתם מחפשים כבר משחקים מזובחים, אז לכו תשחקו את אורקון מאסטרס, סטאר קונטרול 2.
או, בואו בכלל ניתן לאנשים פה משימות של חודשים על חודשים.
וזהו, מה שהגניב אותי במשחקי תפקידים, אני מנחה עכשיו משחק של אופרת חלל, והייתי צריך אזור כוכבי בחלל, אז השתמשתי בכלים של כוכבים אינספור של Stars Without Numbers. יש כלי אונלייני שנקרא Universe Without Number, שפשוט נותן ליצור יקום עם כוכבים ותרבויות וממשלה וקשיים, וזה חלק מהדברים שם לא מאוד הגיוניים, כמו כוכב לכאורה נטוש מכוסה פעילות געשית עם אוכלוסייה של כמה מיליארדים פחות. אבל מצד שני, עצם זה שהוא נותן שם כאילו כוכב שבו הקומוניזם עובד, כי מי שמכוון את האנשים בשלטון זה בעצם מחשבים, ובגלל זה זה עובד.
יפה מאוד.
אז זה, וכל מיני סיבוכים שאפשר, שיכולים לנבוע מהדבר הזה, כמו המחשבים מתחילים להראות סימני תקלות, או כדי שכל הסיפור הזה יעבוד, צריכים להשתיל באוכלוסייה שבבים מסוימים. ואז האם זה באמת עובד?
כל ההתנגדות הזאת היא לשבבים, פשוט תשתיל אותם וזהו.
בדיוק, ככה תהיה לכם קליטה של 5G. בכל מקרה, מעבר להיותך שחקן במנחה מנוסה, אני הבאתי אותך לכאן בגלל נושא שאני לא מבין בו יותר מדי. וזה עניינים של אוכל.
אז אכן, אני למדתי בישול, יש לי תעודה טבח. לא עסקתי בזה יותר מדי, אבל אני בהחלט טבח חובב. אני זוכר את ההלם שהיה לך כשהסברתי כמה תבלינים צריך במטבח?
כולם יודעים שזה בדיוק שניים, מלח ופלפל.
אוי ואבוי.
אני מוכן לפרגן גם בקצת שום.
אוקיי, אז הספייס רק שלי כרגע מכיל קצת יותר מ-40 תבלינים, לא כולל רטבים ושימורים ודברים שצריך להיות במקרר או בהקפאה. כאילו זה רק ההכסנה היבשה שלי. אבל אני חושב שזה לפחות נותן לי את הצדקה לדבר על אוכל.
אז בוא רק כדי שנעשה את זה מסודר. אנחנו הולכים לדבר על אוכל שאנחנו הולכים להכין בשולחן המשחק, או אוכל שהדמויות שלנו הולכות לאכול?
אז על אוכל שאנחנו אוכלים סביב שולחן המשחק, בגדול מתחלק לשני סוגים. או חטיפים ושטויות, או אוכל אמיתי. יש בינינו כאלה שיש להם מזל, ויש להם טבחים שמשתתפים במשחקים שלהם, שיש להם זמן וסבלנות, והם מכינים אוכל אמיתי לפני כל סשן. זה נחמד, זה טעים, זה מוסיף, אין ספק.
למי שטעה בקטע הזה, תשאלו את אורי ליפשיץ. יש לו תמונות.
כן. לשאר, מאיתנו השחקנים, מסתמכים לרוב על חטיפים, מתקים, פיצה או טייקווי או משהו כזה. אבל
מאכל הרשמי, ואני חייב לדעות שפעם אחת כשלא היה לי ולחבורה שלי מקום לשחק, השתלטנו על שולחן בקפה קפה. ואז גם ישבנו לשחק וגם היה לנו מה לאכול.
יפה מאוד.
כן, זה לא היה אידיאל, אבל זה הטיים.
כן. אבל אני חושב שכל זה פחות מעניין ויותר מדברים עליו מאשר על האוכל בתוך המשחק, שזה העניין שאני באמת רציתי לדבר עליו היום.
ליאור, מה אוכלים בתוך המשחק? כלומר, מעבר לזה שהגנב כבר הרעיל את כל החבורה והוא זה שמחליט מה אוכלים.
כן, אתה רואה, אבל זה בדיוק העניין, למעט אם מדובר על רעל או משהו כזה, לרוב לא מדברים על אוכל בתחום של המשחק, או לפחות רוב הקבוצות שאני דיברתי איתם, או שאני שיחקתי בהם, שאני השתתפתי בהם, פחות דיברו על אוכל בתוך המשחק. ולדעתי זה חבל, ויש לזה כמה סיבות. קודם כל, יש תמיד את ההרגשה שמה האוכל שהחבורה אוכלת, זה קצת תפל, pun intended.
איך אומרים, החבורה שלי אוכלת, איך זה כתוב בספר השחקן? מזון משומר לשבוע?
כן, אוקיי. יופי, אבל כשהחבורה קונה מזון משומר לשבוע, מה יש שם בעצם?
10 מטבעות זהב.
קשה מאוד לאכול 10 מטבעות זהב. אז בעצם זה תמיד נראה כמו חלק שהוא יותר משעמם, או שפחות מצדיק את הזמן משחק, פחות מצדיק להתעסק עם זה, ולדעתי זה מאוד חבל. זה תמיד נראה כאילו זה לא העיקר, כאילו זה לא הנקודה. מה גם שעל מנת לתאר אוכל במשחקי תפקידים, כמו לתאר כל דבר אחר, את צריך לדעת על מה אתה מדבר. כולנו יודעים מה זה גובלין ואיך לתאר אותו. אבל אם אני אבקש ממך לתאר, לדוגמה, פשטידת פטריות, אני לא בטוח שלך, כמישהו שלא מתעסק בבישול, יש מושג איך לעשות את זה בכלל.
אני יכול להגיד לך אפילו יותר מזה, שהשתתפתי במשחק חד פעמי שבו הדמויות היו צריכות להכין ארוחה ל-Great Beings, וחלק מאוד גדול מהמונחים שהמנחה השתמש בהם לא היה לי מושג מה הם אומרים.
נכון מאוד, אבל, ולדעתי זה נורא חבל שאנחנו מפספסים את הצד הזה של המשחק, כי אני אתן רגע כמה דוגמאות למה זה חשוב. למה זה כדאי לתאר? קודם כל, תאר לעצמך שהחבורה מגיעה לעיר. העיר הזאת נמצאת בצפון הקר, יש רק ערבות קרח מסביב לעיר, וכשהמנחה מתאר את העיר, אז הוא מתאר את הרחובות, אבן, הקרים, את הבניינים הגבוהים, אבל אז הוא מוסיף תיאור שבכל פינת רחוב כמעט יש מישהו שעומד עם עגלה קטנה ומוכר מרק חם. איזה אופי הוספנו לעיר במשפט הקטן הזה? או כשהעיר, או כשהחבורה נמצאת באיזה מקום על החוף, ואיזה כפר דייגים, והמנחה מתאר איך בפונדק, בעיר הזאת יש מנה מפורסמת של דגים וירקות שכולם באים כדי לאכול. זאת מנת הדגל של האזור. ואז, בהמשך ההרפתקה, 10 סשנים אחר כך, החבורה פוגשת איזשהו NPC, והוא אומר להם משהו שהוא מתגעגע לעיר שבה הוא גר, ושיש שם את המאפה אורז עם דגים הזה, כמו שמוכרים בפונדק. מיד לחבורה יש מושג מי זה האיש הזה ומאיפה הוא בא.
כלומר, אנחנו יכולים בעצם להשתמש באוכל גם כאימרסיה וגם כדי לחבר לכאורה דברים תלושים למקומות שכבר ביססנו בעולם המשחק.
בדיוק, כי הרעיון שאוכל הוא מאוד מותאם לאזור מסוים, ממש יכול למלא את העולם שלך באזורים שונים מאוד מאוד בקלות. ודברים שאוכלים באזור אחד לא אוכלים באזור שני. מה גם שאם אנחנו לוקחים את זה לטיפה עניין של יותר עלילה, אז אם נחזור לאותה עיר הצפונית הזאת שבה יש רק ערבות קרח ואין כמעט שום דבר שגדל שם וכולם אוכלים רק מרק תפוחי אדמה כי זה מה שיש, והחבורה מגיעה לראש העיר והמנחה מתאר איך ראש העיר יושב ליד שולחן ועל השולחן יש קערת מזהב מלאה דובדבנים, וראש העיר אוכל דובדבנים לאורך כל השיחה עם השחקנים, והשחקנים פה צריכים לשאול את עצמם מאיפה יש לו דובדבנים? איך הוא מביא אותם לפה? כמה הם עולים? ומפה זה עוד רמז קטן לזה שראש העיר מושחת. אם המנחמת העיר עיר שבה אין כלום, שהעיר מאוד רעבה, יש אוכל ומים, וכשסוחר מזמין אותם את הדמויות אליו לחנות, והוא מציע להם בשר ויין, זה כבר מראה על משהו. על מעמד, על השפעה, על כסף.
הייתי אומר שבאותה הקבלה, לא בדיוק אוכל, אבל בסביבה, אם אנחנו מסתכלים על העולם של חולית, שזה עולם של מדבר, כשמישהו אפילו יורק לכיוון שלך, אתה מודה לו על הלחות שהוא הקריב בשבילך, ו... ההסתכלות שם היא לא בכיוון של אוכל, אלא בכיוון של מים. כלומר, אם למישהו יש עצים בחצר, זה אומר כמה הוא עשיר, כי יש לו מים להשקות עציצים.
בדיוק. אפשר להשתמש בדברים כאלה כדי לתת אופי למקומות ולאנשים בעולם שלך. וחבל שאנחנו לא משתמשים בכלי הזה. עכשיו, הרבה מאוד מקומות והרבה מאוד, איך נקרא לזה, נכסים תרבותיים, עשו שימוש טוב מאוד בזה. אם נלך לכמה מהם שאני מכיר לפחות בצורה טובה מאוד, המבוגרים מאיתנו שקראו את רומח הדרקון, ברגע שנספר על תפוחי אדמה מטובלים של אוטילוק, כולם יודעים על מה מדובר.
ועל העצים הענקיים.
בדיוק, שהפונדק בנוי עליהם. עוד מישהו שעשה את זה בצורה טובה מאוד, זה הסופר האהוב עליי, טרי פרצ'ט. ואחת הדמויות האהובות עליי בספרים שלו, Cut Me On Throat Dibbler, שמה הוא עושה בחיים?
הוא איש המחירות הכי טוב בעולם, כי הוא מצליח למכור את הנקנקיות בלחמניה שלו.
בדיוק, שאין שום קשר בינם לבין בשר בשום שלב, אבל כולנו יודעים שברגע שמדובר על Cut Me On Throat Dibbler והנקנקיות שלו, כולנו יכולים למדמיין מה זה אומר.
לטרי פרצ'ט אני זוכר שגם היה נני אוגס קוקבוק.
אנחנו נדבר על ספרי בישול של אוכל בהמשך, עוד יש זה, אבל קח לדוגמה את הארי פוטר. בין אם קראת את הספרים לבין אם רק ראית את הסרטים, אז כבר בסרט הראשון, באחת מהסצנות הראשונות ברכבת, הוא קונה צפרדע משוקולד שקופצת ואז קופצת מחוץ לחלון של הרכבת. אבל הנה דוגמה קטנה לשימוש באוכל בעולם פנטזיה. כן, זה עולם שיש בו קסם, אז סביר להניח שגם האוכל יהיה בו משהו קסום. למה לא לערב בין שני הדברים האלה? אז הצפרדה הזאת היא שיש בה קסם שהיא קופצת, אבל בסופו של דבר זה שוקולד.
האמת שזה דרך כאילו מאוד מעניינת להפתיע או להכניס שחקנים לעולם, לעולם שבו אתה נמצא, אם פתאום לאוכל יש איזושהי באמת תכונה קסומה שאנשים לא רגילים, או תכונה ייחודית שאנשים לא רגילים בעולם שלנו, ואז הם באמת מבינים שהם נמצאים במקום אחר.
וזה משהו שבהחלט קל מאוד לעשות בעזרת השילוב הזה של, של אוכל. אפשר לקחת לדוגמה גם בשר הטבעות. מה האלפים אוכלים?
לחם אלפים.
יפה. ומה ההוביטים אוכלים?
תפוחי אדמה.
את כל השאר. ההוביטים הרי ארוחת בוקר ראשונה ושנייה. אנחנו מבינים כל כך הרבה על האופי של הדמויות, על האופי של גזע ממה שהוא אוכל. וזה משהו שאנחנו יכולים ממש ממש להשתמש בו בתור מנחים. חבל שלא להשתמש במשאב הזה שזמין לנו.
אני אוסיף את הסדרת ספרים שאני קורא עכשיו, של He Who Fights With Monsters. הספרים מאוד גדולים, כאילו, זה בין 20 שעות לספר, כאילו, תהיו מוכנים, זה השקעה, ויש כרגע שבעה, ומתוכננים לצאת לפחות עוד שניים שאני מכיר. אבל הגיבור של הסיפור הוא גם טבח חובב, כלומר, הוא אחותו היא שפית מקצועית, והוא מדי פעם משתתף בתוכנית שלה. אז בכל מקום שהוא הולך, גם יש לו הסתכלות מאוד גדולה על האוכל שהוא, על האוכל שנמצא שם, ואומר כאילו, אני נמצא בעולם אחר, איזה תבלינים יש לכם שם, איזה דברים יש לכם שם, וזה עוד לא דיברנו על הדברים הקסומים שיש בו בעולם שאני יכול לשלב, כאילו, האם טעמת פעם, כריך, כאילו הוא אומר, סנדוויץ' של גבינה, שהכינו אותו, מאז מעופפת, זה משהו אחר לגמרי.
בדיוק. זה, וזאת הנקודה הבאה שלי, מה אנחנו יכולים להכניס בעולם הפנטזיה שיהפוך את האוכל ואת מה שהשחקנים אוכלים בפונדק, את מה שהדמויות אוכלות בפונדק, להרבה יותר מעניין. האם יש חיות שאין לנו בעולם שלנו שאפשר לעשות מהם, שאפשר לקחת מהם בשר או חלב
או לאכול אותם,
או לאכול אותם המבורגר היפוגריף, כאילו חלב של קטובלייפס. וזה לא רק הרכיבים, אבל בוא נדבר רגע על תבלינים. איזה צמחייה יש בעולם שלך שאפשר להשתמש בה בשביל טיבול? איזה תבלינים יש בעולם שלך שיכולים להוסיף משהו? האם הסוחר הזה שהולך מעיר לעיר לא סוחר רק בפרוות ושמן, אלא אולי יש לו חבית של שומן דרקונים שמשתמשים בו לבישול. אולי יש לו חבית של איזה פטריה סגולה מיוחדת שנמצאת רק באיזושהי מערה וששפים בכל העולם מחפשים אותה. אולי יש שף או סוחר שיהיה מוכן לשלם לחבורה בשביל שילכו לחפש בשבילו את הפטריה הסגולה הנדירה הזאת במערות.
אני מודה שבאחד המשחקים ש... שיחקתי לא מזמן, אתה מתחבב שם על אחד השפים, והשף אומר שהוא באמת, שבמקום שבו נמצאים יש, הוא יכול להכין רק אוכל מסוג אחד, אבל הוא שמע שבצד השני של הנקיק, גודל שם סוג אחר של הצמח הזה. הוא אומר, אם אני אביא את זה, אני אוכל להציע פי שניים ממה שיכולתי להציע עד עכשיו.
כן, וגם אני שיחקתי לאחרונה משחק מצוין בשם Outer Worlds, ובמשחק הזה יש אחת המשימות היא באיזשהו כוכב שבו הוא בסוג של סגר כזה, אז לא מגיע סחורה מחוץ לעולם, ויש בן אדם אחד ששולט בהספקה של בשר לנקניקיות, ורק ממנו אפשר לקנות נקניקיות. וזה אישו רציני מאוד, ואתה צריך להחליט אם אתה מוכן לעזור לו לשמור על המונופול שלו, או אתה מוכן לעזור לאנשים אחרים לשבור את המונופול שלו. אבל כל המשימה הזאת סובבת סביב אוכל. ובאותו משחק, במקום אחר, אתה פוגש איזושהי, אתה פוגש מישהי שרוצה לצאת לדייט, וכדי לשכנע את מי שרוצה לצאת איתו לדייט, לצאת איתה, היא רוצה לקנות מתנה, איזה סוג של עוגיות שהיא זוכרת מהילדות שלה. ואתה צריך ללכת לחפש בכל מיני מקומות את כל המרכיבים שצריך בשביל להכין את העוגיות האלה. ואחר כך גם למצוא שף שיהיה מוכן ויכול לעשות אותם בשבילך. אבל משימות שסובבות לחלוטין סביב אוכל. וזה משהו שלפחות לי בשולחנות המשחק שאני שיחקתי בהם, זה מאורע מאוד נדיר, וחבל.
בדרך כלל יש לנו את העניין של מחסור באוכל, ועכשיו כאילו תסתדרו, כי אתם באמצע שום מקום ואין אוכל.
כן, ואולי מפה אפשר לקחת את זה באמת לא רק לתחום של פנטזיה, אלא גם לתחום של מדע בדיוני. כי כשמדברים על מדע בדיוני, בדרך כלל יש שני סוגים של התייחסות לאוכל במשחקים של מדע בדיוני. אז או שאתה משחק מדע בדיוני בסגנון של מסע בין כוכבים, סטאר טרק, שיש פוד רפליקטורס ואז יש לך את כל האוכל מכל הכוכבים בהישג ידך מתי שאתה רוצה, או שאתה מדבר על משחקים שבהם החלל הוא מקום רע ואכזר וקר ונוראי ואין אוכל ושום דבר, ואתה רק אוכל משחה עם מספיק ערך קלורי בשביל להחזיק אותך עד היום הבא.
זה נוראי ממש.
כן, נכון. עכשיו, אפילו בסרטים כמו המטריקס לדוגמה, כשהוא מחוץ למטריקס, אז זה מה שהם אוכלים. דייסה עם טעם אחד וזה הכל. אנשים מתחברים חזרה לתוך המטריקס בשביל לחוות שוב את החוויה של אוכל.
לאכול במסעדה סטייק שהם לא אכלו בחיים האמיתיים כבר מי יודע כמה זמן.
נכון, וזה חבל, כאילו, וזה משהו שאנחנו יכולים להשתמש בו כמנחים. לתאר שוב הבדלים בין עולמות שונים, בין מקומות שונים, גם במדע בדיוני. עולם שבו יש את הטכנולוגיה של רפליקייטורס, או משהו בסגנון הזה שיכול לשכפל או ליצור אוכל, אולי אפילו רובוטים טבחים שיכולים לייצר לך מה שאתה רוצה. לעומת עולמות שבהם אין שום דבר, ואתה רק אוכל את המשחה הזאת, וזה מספיק בשביל לשרוד, וזהו, וזה כל כך מראה על האופי של המקום שאתה נמצא בו.
עכשיו, לא יודע, נניח, והשחקנים באים בעולם פנטזיה, הם פתחו את הדלת, הם מתיישבים מול המלך, שיושב מול שולחן מפואר, איך תתאר את זה בצורה שזה יהיה מעניין, וימשוך את השחקנים?
שאלה טובה מאוד. אז קודם כל, בשביל זה, כמו לתאר כל דבר, כדאי שיהיה לך את אוצר המילים בשביל זה. צריך להשתמש בכל החושים פה. קודם כל, איך האוכל נראה. אם אני מתאר, לדוגמה, משהו שנראה כמו אוף צלוי, אבל בגודל של חצי שולחן. וסביבו יש איזשהו פרי עגול ורוד, שנראה מצופה באיזשהו ציפוי מתוק כמו סירופ. אם אני מתאר משהו שנראה כמו תפוחי אדמה, חתוכים עם איזשהו אבקה אדומה כמו פפריקה או משהו כזה, סלט עלים גדול עם אגוזים וגבינה, כל התיאורים האלה כבר נותנים לך מושג של איך השולחן נראה. אחרי שאנחנו מדברים על מראה, איך הכל מריח. אם יש על השולחן מנה שנמצאת ברוטב ירוק, שרק מלקרב את האף לרוטב אתה מוקה בעוצמה של החריפות שלו. אם יש צלחת עם פירות אדומים קטנים והריח המתוק שלהם מרגיש כמו דבש וניסה ממש בכל החדר. ואחרי שאנחנו מדברים על ריח, אפשר לדבר על מגע, שהוא נותן לך סטייק שהוא רך ונמס כמו חמאה. אם יש לך לחמניה שברגע שאתה נוגע בה אתה שומע את הקרק של הקרום, מי שראה את הסצנה הזאת לדוגמה ברטטוי.
סרט מומלץ, לכו לראות.
בהחלט. יש שם הקטע שהוא מתרגש מאיך שהקרום של בגט נשבר. כל החושים יכולים להשתתף בתיאור כזה, ואפשר להשתמש בהם בשביל לתאר שולחן שישאיר על השחקנים רושם.
כן, ואם אין לכם דמיון לתאר מאכלים מומצאים, כאילו, לכו למאכלים שיש בעולם שלנו, כאילו, דרגן פרוט, איך קוראים לזה בעברית?
בעברית קוראים לזה פיטאיה.
פיטאיה, כאילו, הפרי הזה פשוט נראה מוזר. קרמבולה, שנראה בצורת כוכב, וליצ'י, שהוא גם מוזר בדרכו שלו, ואיך קוראים לדבר הזה? נו, אז יש, אתה תמיד אומר לו שהוא בטא, הצורה שלו.
passion fruit, פסיפלורה.
פסיפלורה, שיש לו את הטעם, אבל הוא כולו מוש.
כן, זה מין סליים כזה, עם גרעינים שחורים בפנים, זה תמיד מרגיש כאילו, כשאתה מקבל את הפרס הזה, כאילו החבר'ה ממחקר ופיתוח באים אליך, אומרים לך, אנחנו יודעים שהמרקמות לא משהו, אנחנו עובדים על זה, אבל הטעם, בסדר?
וגם אם אתם צריכים להיכנס לפרטים, אז עוד פעם, קחו לעולם שלנו, תהנים, כל העסק של ההתרבות שלהם מתבסס על צרעות שמטילות ביצים בתוך התאנה, והתאנה סופגת את, את הזחלים, ובסופו של דבר אנחנו לא אוכלים זחלים, כי הפרח סוג, הפרי סוג של מעכל אותם או משהו כזה, יש שם איזה סימביוזה מוזרה, אבל...
כן, חוץ מזה שלך, כאילו מספיק שתנסה לתאר תאנה במשחק תפקידים, או פרי שדומה לתאנה, אז אתה מדבר על פרי עגול קטן, וכשחותכים אותו, זה נראה כאילו בפנים מלא דבש עם כדוריות קטנות לבנות, זה נשמע חייזרי לחלוטין.
ממש.
ואפשר לקחת הרבה פירות כאלה. בוא תתאר אננס. אתה רוצה לנסות או שאני אעשה את זה?
היי, אני אתן לך את כל התענוג.
אננס, פרי גדול בערך בגודל של ראש, בגללי בצבע צהוב, אבל כולו מכוסה קוצים. ורק כשחותכים אותו, הבשר שלו בפנים הוא כל כך צהוב ומתוק וטעים, אבל עדיין משאיר תחושה של עקצוץ על הלשון. כי מי שלא יודע, כשאתה אוכל אננס, האננס אוכל אותך. האננס הבפנים שלו הוא כל כך חומצי, שכשאתה מנסה לאכול אותו, זה אשכרה פוגע בריריות של הפה. בגלל זה אנחנו מרגישים את התחושה הזאת של עקצוץ כשאוכלים אננס.
וזה נוראי, וזה למה לא שמים אננס על פיצה.
לא שמים אננס על פיצה, כי זה פשוט לא הדבר הגיוני לעשות. אבל נראה לי שאנחנו עכשיו, אני לא יודע כמה אנשים מאזינים, אבל איבדנו חלק.
אם יש לכם בעיה, המייל שלו קריטי פתוח, ואתם יכולים לשלוח לנו כמה hate mail שאתם רוצים.
אבל כן, לא אוכלים פטאיה עם בשר גריפונים. זה ידוע.
בנוגע לטעמים, אז כמובן שאפשר להישען על דברים בעולם שלנו, אבל גם אל תפחדו להגיד שדברים לא טעימים. כאילו, זה קורה.
כן, כן, ותשמע, לא כל אוכל מתאים לכל דבר. אפשר להסתכל אפילו רק על שני מאכלים בעולם שלנו. במקרה, שתי דוגמאות שאני רוצה להביא, שתיהן נוגעות לביצים. הדוגמה הראשונה היא Century Eggs, מסין. בגדול זה ביצים שמשומרות בסיד וקבורות מתחת לאדמה כמה שנים או כמה חודשים לפחות. לא יצא לי לטעום, אבל כל התיאורים של כל אדם הערבי שאוכל אותם זה משהו מחריד. אבל לחך הסינים מסתבר שהם נחשבים מעדן. אז בוא נדבר על גזעים שונים. מה האלפים אוכלים שאף אחד אחר לא מוכן להתקרב אליו? אולי לגמדים יש איזה מאכל או משקה שאף אחד אחר לא מוכן אפילו לנסות.
המרמייט האוסטרלי.
לדוגמה?
רגלי צפרדעים של הצרפתים.
כן, או הביצה המופרט של ברווז, שכבר יש בפנים כמעט אפרוח, מהאזור של הפיליפינים.
נשמע נוראי.
כן. אבל אלה כאילו מסוג המאכלים מוזרים שיש בעולם שלנו. ואם אנחנו הולכים לעולם פנטזיה, אפשר ממש להשתולל פה. ולתאר את המלך האלפי אוכל איזשהו פרי שלדוגמה כמו דוריאן. דוריאן הוא פרי שהוא כל כך מסריח שבפיליפינים אסור להעלות אותו למטוסים. יש חוקים נגד זה.
וואלה.
אולי זה מה שאלפים אוכלים. אולי בגלל זה הם מתבודדים ביער.
או שמבודדים אותם.
יכול מאוד להיות. עכשיו, כל הדברים האלה מאפשרים לנו לתת אופי. מאפשרים לנו לתת, להבדיל את הגזעים השונים בעולם שלנו, את המקומות השונים בעולם שלנו, ויותר חשוב מזה לדעתי, כל הדברים האלה מאפשרים לנו להבדיל את העולם פנטזיה שבו אני משחק ויוצר, מעולם, עולמות פנטזיה גנריים רגילים אחרים. כי העולם שלי יש בו, יש פה את הגמדים, והגמדים מתבודדים והם חיים מתחת לאדמה, כי רק שם הם יכולים ליצור את הפטריות כמהין האלה שהם ממש ממש אוהבים, ושלאף גזע אחר לא אוכל. וזה מבדיל את הגמדים בעולם שלי מגזעים אחרים.
גם צריך לשים לב, לפעמים גם העניין של הסדר של הארוחה. נגיד, אנחנו רגילים שהכינוח המתוק מגיע בסוף, אבל יכול להיות שגזע מסוים מתחיל עם המתוק בהתחלה, ומסיים עם ההוגה, עם ההוגה של רייצ'ל בסוף.
רייצ'ל מחברים, כן, מי שלא ראה את הפרק הזה, מומלץ.
הוגת תותים קצפת ובשר, ושפרדס פאי.
אלה הכל סוגים של דברים שאנחנו יכולים לעשות פשוט מלהכניס יותר תיאורים של אוכל לעולם שלנו, וחבל, חבל שלא לעשות את זה.
נחזור רגע קצת לנושא של ההתחלה, כי הזכרת את זה בכמה מילים, ובכל זאת מגיעים שחקנים רעבים לשולחן המשחק. ואם יש לנו שף שרוצה להשתמש בשולחן המשחק בתור כלי לאימרסיה, מה היית מציע לו לעשות?
אז קודם כל יש היום, מה שלא היה בעבר, אבל היום יש הרבה מאוד ספרי בישול שמבוססים על על עולמות פנטזיה. אני חושב שהידוע מהם ביותר זה Heroes Feast של מבוכים ודרקונים, שממש מחלק את האוכל לפי גזעים, לפי סוגי מנות, לפי ארוחות שונות, ויש כבר אנשים שעשו סרטונים ביוטיוב ובטיק טוק עליהם מבשלים את הסוגי מנות האלה, את הארוחות האלה של אלפים, של הוביטים, של גמדים, של בני אדם, מתוך הספר הזה.
אני ראיתי סדרה אחת של זה, היא נדרת.
של יוצר בשם One Shot Questers.
כן.
מאוד מאוד מוצלח. הוא עשה,
זה היה ממש נהדר. גם הוא וגם התסכול שלו מהשיפוט של הטעמים שלו.
כן. לעומתו, יש ספרים אחרים של דברים אחרים. לדוגמה, יש ספר בישול של הארי פוטר. ספר בישול רשמי של העולם של הארי פוטר, שמסביר איך מכינים את הבאטר ביר המפורסמת שהם שותים כשהם הולכים להוגזמיד, שמסביר איך עושים את המינץ פייז שאוכלים בבית של רון ויזלי.
פשטידות דלת, אם אני זוכר נכון.
יש כל מיני מאכלים שאנחנו מסתכלים עליהם, ושאפשר בהחלט להביא לעולם, לשולחן המשחק שלך, הייתי אומר כדי להוכיח נקודה.
איך אומרים, אם אתם רוצים לעשות משחק שאנשים מרגישים שהמקום הוא קצת יותר קסום, אז אם כולם מגיעים לארוחה, כולם מגיעים בסביב שולחן המשחק, נותנים לכולם צלחת עם ג'לי ירוק.
בהחלט. לתת לשחקנים הזדמנות לנקום בקוביית ג'לי הטין שהרגע אכלה להם את הגנב. אז כן, אז כמו שאמרתי, יש את ארוחת גיבורים, יש ספרים של הארי פוטר, יש ספר בישול מצוין של טרי פראצ'ט, שנקרא נני אוגס קוקבוק, שמכיל כל מיני, גם מנות וגם לא מנות.
לחם ומים זאת מנה.
לחם ומים של לורד וטינרי.
הוא מתכון יחסית ארוך.
כן, הוא מתכון ארוך מאוד, נכון. או כמו הטוסט גבינה של לנרד אוף קווירן. שזה...
בסוף זה פיצה.
כן, בסוף הוא מזמין פיצה. הוא שוכח שהוא רצה טוסט גבינה והוא מזמין פיצה. ויש כמובן את נני אוגס צ'וקלט סופרייז. שזאת מנה שנני אוג... לפחות בספרים אף פעם לא הכינה, היא רק אימה להכין, ותלמידה שלה מכינה פעם אחת, וזה גורם לכמה וכמה גברים באיזשהו כינוס להרגיש הרגשות מאוד מוזרות. והספרים האלה זה דברים שאפשר לקחת מהם השראה, בין אם אתה רוצה לבשל ולהביא את זה לשולחן המשחק שלך, לבין אם לתאר אוכל בעולם שבו אתה משחק. כי אם אתה קורא את התיאור של Nanny Ogg's Chocolate Surprise, אז פעם הבאה שתשחק בדיסקוורלד, יהיה לך יותר קל לתאר את זה.
יש משהו שאני יודע שקרה פשוט בגלל שאני מכיר אותך, שכמה שחקנים שלך הלכו לערב שתייה בפונדק.
או, זה היה תענוג גדול. אני תיארתי חג שבו אנשים יוצאים לפונדקים, וחלק ממצוות החג, בוא נגיד, זה לשתות כל מיני דברים שבדרך כלל לא היית שותה. אז הפונדק הספציפי שבו השחקנים היו, באותו זמן, לפונדק הזה היה קוסם. והקוסם יצר המון 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 שיקויים קטנים, בלתי מזיקים אבל עם השפעות מצחיקות, וכדי לשלב את זה לעולם המשחק, קניתי בקבוקוני זכוכית קטנים. מילאתי אותם בכל מיני נוזלים, חלקם נעימים יותר, חלקם נעימים פחות. והגשתי את הבקבוקוני זכוכית המלאים לשולחן, על מגש יפה. וכששחקן בחר שיקוי לשתות, הוא הרים אותו מהשולחן, רוקן אותו, ובפנים הייתה מדבקה עם מספר. והמספר הזה התאים לרשימה שהייתה אצלי ביד, וככה ידענו מה ההשפעה של השיקוי. זה היה מאוד משעשע, כולם השתתפו, כולם שתו כל מיני דברים. אני רוצה להגיד שכולם נהנו, אבל אני לא מבטיח.
תן לנו רק דוגמה לכמה מהנוזלים שהיו שם, כאילו לא מילאת על אף אחד אקונומיקה.
לא, 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 לא. הכל היה בטוח והכל היה קשר, כי היו לי שחקנים שומרי מצוות. אבל כן היה חלב, היה צ'ילי מתוק, היה בקבוקון של שמן זית, היה בקבוקון של חומץ בלסמי, היה בקבוקון של מיץ לימון, היה כמה בקבוקונים של שתייה קלה מסוגים שונים, אם זה ענבים, תפוזים, קולה, ספרייט, היה סודה, היה תמיסה של מי מלח.
זה לא נשמע לי מאוד בטוח, אבל אוקיי.
תמיסה של מי מלח שאני הכנתי בעצמי זה בסדר.
לא, אבל החומץ.
לא, החומץ בקטנה. תאמין לי, אתה לוקח שוט קטן מזה ואתה שם מבין שזה חומץ ובזה נגמר הסיפור. וגם זה חומץ בלסמי. אין לך מושג מה זה חומץ בלסמי, נכון?
זה משהו שמכינים מיין. או שלא.
אוי. You sweet summer child.
תראה, בזה הבאתי אותך.
כן. אבל בדיוק, אלה מסוג הדברים שאפשר לעשות ולהוסיף לעולם המשחק שלך. אני בטוח שאם החבורה שלך משחקת בעולם של טרי פרצ'ט ואתה מביא לשולחן כשהם מגיעים לאנקמורפורק צלחת של פשטידות בשר של קאט מי און ת'רו דיבלר, זה בהחלט משהו שיוסיף למשחק.
כן, ולא לשכוח, יש גם food challenge, אתגרי אוכל. אפילו לתאר לשחקנים שלכם מישהו שעושה את אתגר הקינמון.
בהחלט, או איזשהו תבלין אחר. ארוחות גדולות. יש מלא 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 food challenges שאפשר למצוא ביוטיוב, ואפשר לקחת מהם רעיונות, פשוט בשביל לתת לברברי שלכם עוד משהו לגלגל כושר מולו.
המסעדה הזאת שהאתגר אוכל שלהם הוא לאכול 5 כנפיים, אבל הן כל כך חריפות.
זה אתגרים של חריפות, של גודל של מנות, אתגרים של מתוק. אם אתה מכיר, הייתה פעם סדרה, אני חושב שהפרקים שלה נמצאים עכשיו ביוטיוב, בשם Man vs. Food, וזה בן אדם שמסתובב בכל ארצות הברית ומנסה כל מיני אתגרי אוכל, חלק חריפות, חלק פשוט גודל, והיה אתגר אחד של איזושהי גלידריה, והיה צריך לסיים משהו כמו 4 ליטר של מילקשייק, והוא אומר פשוט המתוק אי אפשר אחרי כמות מסוימת, פשוט לא יכול יותר, המתוק הופך להיות מחליב ופשוט אי אפשר לעשות את זה. אלה גם מסוג הדברים שאתה יכול להוסיף, הרי בכל עיר גדולה שהשחקנים שלך מגיעים אליה, בטוח יש פה איזשהו פונדק שיש בו איזשהו אתגר אוכל מפורסם שהרפתקנים באים לעשות.
אני אציין פה את הכלי של דון ג'ון, אני חושב, זה השם, השם שלו, כשהוא מייצר פונדק רנדומלי, הוא גם מייצר תפריט עם המנה המקומית.
נהדר.
ויש את אסטריקס באובליסקס, ו-12 המשימות.
גם סרט מומלץ.
תראו את המשימה של האוכל.
כן, היא נהדרת. אז כן, זה, מה שאני אומר בגדול, אם לסכם את כל השיחה שהייתה לנו עד עכשיו, אוכל בתוך המשחק זה משהו שמתעלמים ממנו לרוב וחבל, כי זה כלי שנותן למנחה לתאר את העולם שלו יותר בפירוט, את העיר והאנשים והגזעים השונים יותר בפירוט, ולתת לשחקנים הרבה יותר מושג איפה הם נמצאים ולמה העיר הזאת שונה מערים אחרות. וזה כלי מאוד מאוד חזק, כי כבני אדם אנחנו מאוד אוהבים אוכל, ואנחנו יכולים לנצל את זה ולהפוך את זה למשהו שבאמת מאוד מאוד מוסיף לאימרסיה שלנו במשחק.
אני הייתי בהרצאה על יין, ורק כמות הסוגים של ענבים ושל יין ושל תהליכים ושל עם מה זה הולך ועם מה מגישים את זה ובאיזה מת... וזה רק יין.
כן, עכשיו תאר לעצמך משחק שבו אתה מגיע לכפר מסוים, והכפר הזה ידוע בזן מאוד ספציפי של ענבים שגדלים רק פה באזור, ועושים מהם יין מאוד מאוד מיוחד. או אם שוב נחזור לדוגמה של טרי פרצ'ט, יין אשתקד, זה יין שגדל אחורה בזמן, וקודם מופיעים הבקבוקים ואז אתה צריך לשתול את הענבים מאוחר יותר. ואם קרה משהו ולא שתלת את הענבים, זה עושה לכל מי ששתה מהיין הזה חתיכת כאב ראש.
אז אנחנו רק נשאל בעצם את השאלה האחרונה והחשובה ביותר, שנוגעת לאוכל. ליאור.
כן.
מה אוכלים סטורם טרופרס במלחמת הכוכבים?
שאלה מצוינת. במלחמת הכוכבים כמעט ואין התייחסות בכלל לאוכל. אני חושב שהדבר הכי מפורסם בבחינת אוכל שמדובר במלחמת הכוכבים זה החלב הכחול בקנטינה. אז אנחנו יודעים שיש איזושהי חיה שעושה חלב כחול. מעבר לזה כמעט ואין התייחסות לאוכל בסטאר וורס בכלל, וזה מאוד מאוד חבל, כי באמת זה משהו שהיה אפשר בהחלט...
ואתה יודע למה זה? כי הם לא אוכלים שום דבר, הם תמיד מפספסים את זמני הארוחות. ואחד קוף שש, סייקי קדמת של כולם.
זה מצטבר עם קודם? אוי ובוי.
ליאור, נראה לך שכיסינו את הנושא הזה מכל כיוון אפשרי?
לא, אני בטוח שיש עוד הרבה מה לדבר עליו, אבל אני חושב ש... העברנו את הנקודה שלנו היום.
אז ליאור, להתראות בינתיים?
להתראות, להתראות.
יאללה ביי.
יאללה ביי.
לא קריטי, כולל המוזיקה המקורית מאת אלעד הן, מופץ ברישיון ייחוס שיתוף ו4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו פיוטר דרבי מאת קווין מקלוד מ-incompetech.com, מופצת ברישיון ייחוס שיתוף זהה 3 לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר ליצור איתנו קשר בדואל lokriti.podcast@gmail.com. את לא קריטי יוצרים עמית פלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הן.
איזה ירק הוא הכי סקסי?
איזה?
לפתות.
כולם מקבלים 1-6 סייקיק דמג.
כן.
נהדר. יפה.